השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את בבא מציעא נ"ה, שיעור דף יומי של 10 דקות מאתר sinai.org.il. אני מזכיר שאפשר להירשם לקבל את השיעורים באימייל באופן אוטומטי בחינם באתר. נתחיל. ראינו בדף הקודם, אנחנו בערך 15 שורות מסוף נ"ד עמוד ב'. רבי יהושע בן לוי אומר שעל הקדש שני אין חומש. כלומר, אם הקדשתי משהו ואז חיללתי אותו למשהו אחר, ובמשהו השני הזה מישהו מעל, או שאני פדיתי את ההקדש שלי, שבדרך כלל אמור להיות חומש, במקרה כזה אין חומש. מניין שאין חומש? אז נראה שתי מקורות. מקור ראשון זה רבא. רבא אומר, ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית שקל ערכך עליו, כתוב המקדיש ולא המדפיס, כלומר מי שמעביר קדושה לקדושה. אז רק הקדושה הראשונה יש חומש. זה המקור של רב. המקור נוסף זה של ברייטה שנאמרה לפני רבי אלעזר, תנא תנא לפני רבי אלעזר, לגבי מעילה, באותה פרשייה של הפסוק הקודם שבנו, כתוב ואם בבהמה טמאה ופדה בערכך ויסף חמישיתו עליו. למה כתוב בבהמה? למה כתוב ואם בהמה טמאה? מה זה בא בהמה? אז לומדת הברייתא שצריך שכל המקרים שבהם יש מעילה יהיו דומים לבהמת מאה. מה מיוחד בקדושה בבהמת מאה? שני דברים. קודם כל הוא כולו קודש, כלומר בניגוד לבהמה טהורה שאפשר להקדיש אותה ולהשתמש בה לקודשים קלים, ואז חלק הולך לבעלים, בהמת מאה היא תמיד כולה קודש, כי כולה הולכת לבדק הבית. אז רק בדבר שכולו קודש, להפוקה מקודשים קלים, יש מעילה. דבר שני שמיוחד בבהמה טמאה זה שהיא רק חלה בתחילת הקדש. כלומר אפשר להקדיש בהמה טמאה, אבל אי אפשר לחלל הקדש אחר על בהמה טמאה. עכשיו אני אקדים טיפת המאוחר, הגמרא תגיד זה לא נכון. אפשר לחלל משהו על בהמה טמאה. אלא הכוונה היא לא שאי אפשר לחלל על בהמה טמאה, אבל תמיד בהמה טמאה לא תגיע לשלב הסופי של ההקדש. כלומר בסוף כשהשתמשו בהקדש הזה, או בשביל קורבן או בשביל בדק הבית, יצטרכו למכור את הבהמה טמאה הזאת, כי אין מה לעשות איתה. אז לומדת מכאן הגמרא, כמו שכשמועלים בבהמה טמאה זה אף פעם לא יהיה בשלב הסופי של ההקדש, אז מכאן שכל מעילה צריכה להיות בתחילת הקדש, ולא בסוף הקדש. והגמרא שואלת, הרי זה לא נכון, מעילה היא גם בסוף הקדש, אלא מסבירים שכאן הנושא זה חומש, שכשאדם מועל והוא משלם חומש, החומש הוא דווקא אם הוא מעל על משהו שהוא בתחילת הקדש, ולא בסוף הקדש, ומכאן יש לנו עוד מקור לדין של רבי יהושע בן לוי שאין חומש על הקדש שני. אבל הגמרא מקשה על זה ואומרת, איך אתה לומד מבהמה טמאה? הרי נכון שבהמה טמאה היא לא בסוף, אבל מה עם האמצע? הרי בהמה טמאה היא כן באמצע. אז למה אתה מעדיף ללמוד את האמצע של כל הדברים הקדושים מהסוף של בהמה טמאה? ואתה לומד שמכאן שאין להם חומש, תלמד את האמצע מההתחלה של בהמה טמאה. הרי בהתחלה של בהמה טמאה, כלומר כשהקדשתי בהמה טמאה, וזה אפשר לעשות, אם מישהו מעל בה, ברור שיש חומש. אז למה אתה לומד בשאר דברים שכשהם אמצע קדושה, כלומר הם לא הראשון אבל הם גם לא האחרון, שאין במעילה, תלמד מההתחלה שיש במעילה. אז ניסו להגיד שאני מעדיף ללמוד מהסוף, כי גם בסוף יש משהו לפניו וגם באמצע יש קדושה שהייתה בדור הקודם לפניו. אבל הגמרא אומרת, אז תלמד מההתחלה, הרי בהתחלה יש משהו אחריו וגם באמצע יש משהו אחריו. אז באמת דוחים את האפשרות ללמוד מכאן, בדרך הזאתי. ורבא מסביר את הפסוק הזה קצת שונה. הוא אומר, אני לומד את זה ממה שכתוב, ואם בבהמה הטמאה. הטמאה משמע הראשונה, הוא מביא לזה ראיה ממקום אחר שלא קשור אלינו, וערך עליה העולה, שלומדים משם שהעולה זה הדבר הראשון שקרב, אז אותו דבר פה, הטמאה זה הראשון. ולסיכום, יש לנו שני מקורות לדין של רבי יהושע בן לוי, מקור אחד, ואם המקדיש ולא המדפיס, מקור שני, ואם בבהמה הטמאה, ניסינו ללמוד את זה מזה שבהמה היא לא בסוף, בסוף למדנו את זה מזה שכתוב הטמאה שזה הראשון. ועכשיו הגענו למשנה באמצע נ"ה עמוד א'. הנושא של המשנה זה חמש פרוטות. כלומר, יש חמישה תחומים שבהם אנחנו חייבים שיהיה משהו שווה פרוטה. תחילה המשנה מדברת על משהו אחר, היא קודם אומרת לנו כמה זה הונאה, שישית, אנחנו כבר יודעים את זה. היא גם אומרת שכשיש מודה במקצת, אז הטענה, כלומר התובע, צריך לתבוע לפחות שתי מאות כסף, והנתבע צריך להודות בשווה פרוטה, אבל גם את זה אנחנו כבר יודעים. אלא עיקר המשנה הבא לחדש את הפירוט הזה של כל המצבים שבהם צריך פרוטה. אז עכשיו יש לנו את המשנה שלנו, ובגמרא נראה שיש גם ברייטה של לוי הביא. ואנחנו נשווה בין המשנה לבין הברייטה. אז יש חמישה דברים, ונראה שיש דברים שהמשנה הזכירה ולוי לא הזכיר, ויש דברים שלוי הזכיר והמשנה לא הזכירה, וננסה להבין למה כאן כן ולמה כאן לא. אז קודם נגיד את הדברים שמוזכרים בשניהם. ההודעה בשניהם כתוב שזה פרוטה, זה מה שאמרנו, מודה במקצת, צריך להודות על פרוטה. דבר שני שכתוב בשניהם זה קידושי אישה, מקדשים אישה בשווה פרוטה. דבר שלישי, שפה כבר זה לא אותו דבר בשניהם, במשנה שלנו מוזכר שמעילה זה דווקא על שווה פרוטה, ובברייתא של לוי לא מוזכר מעילה. וכן מוזכר שהונאה זה בפרוטה. אז למה אצלנו מוזכר מעילה? למה שמה לא מוזכר מעילה, מוזכר הונאה? אז למה לוי לא מזכיר מעילה? כי הוא מדבר רק על חולין ולא על קודשים. אצלנו מדברים גם על קודשים. אז למה אצלנו לא מוזכר גם מעשר שני? גם זה נפדע רק אם יש לו שווה פרוטה, וזה קודשים. אז אומרת הגמרא, ראינו כבר בדף נ"ג, שם התלבטנו האם מעשר שני שצריך פרוטה, הכוונה היא שהקרן יהיה פרוטה, או שהקרן באמת צריך שיהיה 4 פרוטות או 5 פרוטות, והחומש צריך להיות פרוטה. אז נגיד שהמשנה שלנו היא לפי האפשרות השנייה, שהחומש צריך שיהיה פרוטה, והמשנה לא מדברת על חומש, היא מדברת רק על הדברים העיקריים שהם צריכים להיות פרוטה, לכן מעשר לא הוזכר. אז זה היה למה מעילה לא מוזכר אצל לוי וכן מוזכר אצלנו. למה הונאה מוזכר אצל לוי ולא מוזכר אצלנו? אז אצלנו המשנה סוברת שאין הונאה לפרוטות. המינימום של העסקה בשביל שיהיה הונאה זה איסר. איסר שווה 8 פרוטות. אין הונאה בשווה פרוטה. ולוי סובר שיש. אז ראינו בינתיים 3 דברים ברשימה. אנחנו צריכים עוד 2. עכשיו שני הדברים הנותרים בשתי הרשימות, גם שלנו גם של לוי, זה דברים שמאוד דומים. כולם קשורים לדיני ממונות בין אדם לחברו. במשנה שלנו כתוב השבת אבדה וגזל, וגם אצל לוי כתוב ישיבת הדיינים וגזל. אז למה אצלנו לא מוזכר ישיבת הדיינים, ולמה אצל לוי לא מוזכר השבת אבדה? אז הגמרא עונה לגבי שתי השאלות האלה, כי הם כלולים כבר בגזל, כי גזל זה בעצם שם קוד לכל תביעה ממונית שיש לאדם על חברו. אז אם אתה אומר זה כלול, אז למה כן מוזכר מה שכן מוזכר? כלומר, למה במשנה שלנו מוזכר השבת אבדה, ולמה אצל לוי מוזכר ישיבת הדיינים? אז יש צריכותה. במשנה שלנו למה מוזכר השבת אבדה? בשביל לחדש לי שאפילו שזה היה שווה פרוטה, ואחרי זה הוזל, עדיין יש חובת השבת אבדה. למה הוזכר גזל? מה זה בא לחדש לנו? שלא רק שהתביעה על גזל היא בשווה פרוטה, אלא שאם גזלתי שווה פרוטה ונשבעתי לשקר ואז הודיתי, אני צריך לרוץ אחרי הנגזל אפילו למדי בשביל להחזיר לו את זה אישית. עכשיו ללוי, למה מוזכר ישיבת הדיינים אם כבר מוזכר גזל? להפוקה מרב קטינה, שרב קטינה אמר שדיינים נזקקים אפילו לתביעה שהיא קטנה משווה פרוטה, כמה שמלן שלא. לכן צריך את החידוש הזה. וגזל למה הוא מוזכר? כמו שאמרנו לגבי המשנה שלנו, שהוא צריך לרוץ אחריו אפילו למדי. עכשיו, אם כבר הזכרנו את רב קטינה שדיינים נזקקים אפילו לפחות משווה פרוטה, מקשה על זה רבה, הרי בהקדש יש לימוד מיוחד, מרבים את זה מהמילה ועת, שדווקא שמה תובעים אותו על מעילה אפילו על פחות משווה פרוטה. אבל משמע שדווקא בהקדש ולא בדיני ממונות, בין אדם לחברו. אלא מסייגים קצת את רב קטינה, הוא לא אמר שבית דין נזקקים להתחיל דין שהוא רק על שווה פרוטה, אבל אם כבר התחילו בשווה פרוטה והדין ירד לפחות משווה פרוטה הם ממשיכים. מה הכוונה הדין ירד? למשל שהנתבע הודה במקצת, אני תבעתי אותך על פרוטה והודית לי על חצי פרוטה. אז בית דין לא אומרים טוב זה פחות משווה פרוטה הולכים הביתה, אלא הם ממשיכים, או שיתברר שבאמת אתה רק חייב לי פרוטה, או שאתה תבעת אותי חזרה על חצי פרוטה, זה רש"י מסביר. בכל המקרים האלה רב קטינה אומר שממשיכים, והברייתא של לוי אומרת שבית דין לא נזקקים לזה. ואנחנו עוברים למשנה הבאה בעמוד ב'. משנה אומרת 5 חומשין הן, כלומר יש 5 מצבים שבהם משלמים חומש, נגיד אותם מהר כי כבר הזכרנו את רובם. מצב ראשון זה זר, כלומר לא כהן שאוכל את כל סוגי התרומה, כלומר תרומה, תרומת מעשר, חלה, ביקורים, וגם הוזכר תרומת מעשר של דמי, תכף נגיע לזה. דבר שני זה פודה מעשר שני ונטע רווי שלו. דבר שלישי מאוד דומה, כשאדם פודה הקדש שלו, אז הוא מוסיף חומש. דבר רביעי, אם אדם מועל בשוגג בהקדש, אז הוא מחזיר את הקרן וחומש. ודבר חמישי, אדם שגוזל ונשבע לשקר שהוא לא גזל, ובסוף הוא מודה, אז הוא גם כן משלם את הקרן בתוספת חומש. עכשיו אנחנו נכנסים לנושא צדדי, לנושא העיקרי של המשנה. במשנה הוזכר שגם בדמי יש חומש. שואל רבי אלעזר, הרי דמי זה רק דרבנן. מה, האם חכמים עשו חיזוק לדבריהם שזה יהיה כמו דברי תורה שגם בדרבנן יהיה חומש? עכשיו תוספות מאיר פה שגם רבי אלעזר יודע שיש הרבה מקרים שבהם חכמים עשו חיזוק לדבריהם כמו דברי תורה. אבל הוא אומר, זה כשיש סברה. כאן אין סברה, זה פשוט מעתיקים מהדין דאורייתא. לכן רבי אלעזר המתפלא, עונה רב נחמן בשם שמואל, כן, המשנה פה היא כרבי מאיר, ולפי רבי מאיר הם עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה, ותוספות מסיף גם כשזה בלי סברה. והראיה ששמואל מביא שרבי מאיר סובר שחכמים עשו חיזוק לדבריהם כדברי תורה, זה מביא גט ממדינת הים, צריך להגיד בפני נכתב בפני נחתם, אם השליח לא אמר את זה, והאישה התחתנה על סמך הגט הזה, ואז גילו שהוא לא אמר את זה, מה הדין? אז חכמים אומרים, פשוט ייתן את הגט עוד פעם ותגיד. רבי מאיר אומר, לא, כל המשנה ממטבע שטבו חכמים בגיטין יוציא, והוולד ממזר, אז גם במקרה הזה הוולד ממזר, אבל רואים שלפי רבי מאיר עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה, אז גם לגבי חומש עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה. בדף הבא נדבר על הנושא הזה יותר. עד כאן.